Ev tov. אחד הסיפורים על ט"ו בשבט מופיע במסכת תענית, סיפור אודות ההלך שהולך בדרכו במדבר והוא צמא, עייף ורעב. הוא התייאש כבר מהאפשרות שמשהו טוב יקרה. והנה מרחוק הוא רואה עץ. אומר לעצמו, ריבונו של עולם, רק שזה לא יתברר כפאטה מורגנה. הוא מתקדם עוד קצת והוא רואה שזה עץ אמיתי. אומר, איזה יופי, יהיה לי קצת צל בחום הכל כך כבד. הוא מתקדם עוד קצת, הוא רואה שעל העץ הזה יש פירות. כשהוא מגיע ממש מתחתיו, הוא רואה את אמת המים עוברת תחת העץ הזה. אז לא היה מאושר ממנו. גם שתה, גם אכל, גם נח, ונשכב לישון בצילו של האילן. לפני שהוא קם, או אחרי שהוא קם, לפני שהוא הלך, הוא פנה אל העץ ואמר לו, אילן, אילן, במה אברכך? אם אני אברך אותך, שיהיו לך פירות מתוקים, הם כבר ישנם. אם אני אברך אותך שיהיה לך צל נאה, הוא גם נמצא. אם אני אברך אותך שעמדת המים תעבור דרכך, היא עוברת. אלא הוא אומר לו, יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך. זהו, עד כאן הסיפור לט"ו בשבט. אנחנו רוצים להעמיק בזה קצת, אז אנחנו צריכים ללכת לתחילתו של הסיפור ולראות מה זה צמא, עייף ורעב. עייף זה בעיקר בן אדם שלא חווה התחדשות. הרבה דברים קורים בשינה, אבל הדבר הכי עיקרי, יש לפני זה את מערכת החיסון שמתחזקת, החלימה שקורית בשינה, אבל עיקר העניין של השינה זה בשביל ההתחדשות. לחוש התחדשות. זה פסק זמן בין יום ליום. לא רק זה, אלא שבאמת בשינה קורים דברים נהדרים. הנשמה עולה למעלה. מקבלת שם מידע. מקבלת שם ריפוי. הדבר הכי עיקרי שקורה בשינה, אנחנו מתחברים לאחד. במהלך היום-יום, בשעות הערות שלנו, אנחנו פוגשים את הדיסהרמוניה שבעולם. ואחרי כמה שעות זה מעייף. אנחנו מתגעגעים בחזרה לפגוש את האחד, את המקור שממנו באנו, את המקור שממנו הגענו. וברגע שאדם עוצם את העיניים, הוא בעצם מרפא מלהיות בקשר עם המציאות, עם העולם. אנחנו בדרך כלל פוגשים את המציאות דרך החושים. אז מסתבר שלראות, היכולת לראות, זה גם קשור בערנות. וכשבן אדם עוצם את העיניים, המשמעות הרעיונית שהוא מניח לכל מה שקיים בבריאה סביבו, הוא באמת משחרר את הקשר שלו עם המציאות. משחרר את אותו קשר וישן כמה שעות. כמה שעות הוא ישן. זה תלוי מה מחכה לו כשהוא יקום. ככל שיש לנו יותר עניין במה שיופיע כשנקום, אז כך סביר להניח שאדם ישן את המינימום הנצרך. הוא אפילו ישמח לקום, כמו הילדים הקטנים שמאירים את הוריהם ושואלים אם כבר בוקר. אפשר כבר לקום. ככל שבן אדם לא מוצא את הנקודה שתשמח את ליבו בשעת הערות, יהיה לו קשה לקום. שזה אנחנו רואים גם, שאדם שהוא שמח הוא ישן מעט. אדם שהוא עצוב הוא מרבה בשינה. בעניין של השמחה, או מה שמחכה לנו בערנות, ביום יום, אז ראיתי באיזשהו מקום שיש נוסחה מדעית לאושר. שמשמעות פלוס חוזקות פלוס הנאה. מה זה חוזקות? זה הכישרונות שלנו. זאת אומרת, היכולת, כל אחד צריך לשאול את עצמו, האם בשגרת היום-יום שלו, היכולות שלו, החוזקות שלו באות לידי ביטוי. הדבר שבו אני טוב, הדבר שבו אני מצטיין, שזה הכישרון הייחודי שלי, האם הוא מקבל ביטוי? ועל זה שהוא מקבל ביטוי לבד, זה לא מספיק. צריך שיהיה לזה גם משמעות, שזה יעבור איזושהי פעולה בעלת ערך. עכשיו, גם את זה, גם את החוזקות וגם את המשמעות, צריך שיהיה במידה, אם בן אדם יצטרך לעבוד בזה כל יום 18 שעות. זה לא שייך. עכשיו, החוזקות והמשמעות, זה ככה ברא אותנו הקדוש ברוך הוא, שלא נוכל להתעלם גם מלהוציא לאור את מתנותינו, את הדברים הטובים שתמונים בנו, וגם לחפש אחר מה שיקר לנו, שמשמעותי עבורנו. גם בתוך המילה משמעות, מופיעות האותיות שם. שם, דהיינו, יש איזה אופק. שמה שקורה זה מעבר לנקודה העכשווית. שיש פה משהו לטווח ארוך יותר. אז נחזור לעניין הזה של השינה. אז יש עבודה נהדרת שאפשר לעשות בשינה. השינה היא מחזירה אותנו אל חוויית האחד. והיא זו שמאפשרת לנו למחורת להתחדש. אחרי שעברנו באמת את אותה התחדשות רוחנית. יש פעמים שבן אדם ישן טוב והוא עדיין מרגיש עייף. צריך לבדוק למה הוא עייף. האם הדברים שבהם הוא מתעסק, האם האופן שבו הוא חי, ייתכן מאוד שהוא לא מאזין לאותות ולקולות שמגיעים מבפנים. אותם קולות שמבקשים שינוי. וגם שינוי, אי אפשר לעשות מהפכות דרסטיות. המציאות של רוב בני אדם לא מאפשרת את זה, לא מאפשרים את זה. זה גם נראה לו לא ריאלי. אז לכן, כל אחד צריך לשאול את עצמו, מה השינוי שהוא היה רוצה, ואת אותו שינוי, איזה צעד אחד מתוך אלף הוא יכול לעשות עכשיו. זאת ללכת על הנקודה הכי הכי מינורית, הכי הכי אפשרית. מה עוד אני יכול לומר על השינה? אמרנו שככל שבן אדם שמח הוא ישן פחות. בשמחת בית השואבה רקדו שם כל הלילה, כל לילה במשך חג הסוכות. אחד החכמים אמר ש... מה הוא אמר? הוא תיאר את החוויה הגדולה שהייתה בחג הסוכות, הוא אמר, לא ישנו במשך כל שבעת ימי החג. מסיבה בחצר בית המקדש, שבעה ימים. איך נשמע לנו? אמר גם מי שלא ראה שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. משהו נפלא מאוד מאוד. אבל בא אליו חכם אחר ואומר, איך אתה יכול להגיד ש... שמה? שלא ישנתם כל השבוע? הרי אנחנו יודעים שאם בן אדם אומר ששלושה ימים הוא לא ישן, זה כבר נחשב למשהו שאי אפשר לעמוד בו. אדם לא יכול לא לישון מעבר לשלושה ימים. אז חשב קצת אותו חכם, הוא אמר, אני רוצה לתקן את עצמי. זה לא שלא ישנו, אלא כמעט ולא ישנו. אבל היה כל כך, כל כך שמח. וההלך שלנו אומר, אני עייף. אני עייף, זה אומר שאני לא מתחדש. עייף זה אומר שאני גם לא מוצא את הנקודה השייכת לליבי. עייף זה אומר שאני לא מוצא את הנקודה שבה אני חפץ לעסוק. ורעב משמע שאין מה שמזין אותי. כמו המזון הגשמי, יש גם מזון לנשמה. אין את זה. וצמא, בלי המזון אפשר לשרוד כמה ימים. אולי אפילו הרבה זמן, אבל בלי השתייה. הוא כבר כמעט התייאש. מה זה הייאוש במקרה הזה? הייאוש זה הבנה שהמצב אינו בר שינוי. זה מחשבה מוטט. שמה שעובר עליי זה כבר התקבע. שמה שעובר עליי אינו בר פתרון. הייאוש זה כבר לוותר על ניסיונות או לוותר על כיוון שיאפשר לי להיחלץ מאותו מצב. וצמא, עייף ורעב זה ראשי תיבות צער. זה הצער. וכל זאת, הוא הולך בדרך. הוא מקווה להגיע. הוא לא כך ברור לאן, אבל הוא מקווה להגיע. הנה רואה עץ. עצם המושג עץ זה כבר מחזיר אותנו אל חוויית הצמיחה. המושג של צמיחה בכלל בעץ, אנחנו רואים מצד אחד את השורשים הנסתרים שהם מתחת לפני השטח, אבל יש מקורות יניקה, ויש כלפי חוץ את הגזע, את הענפים, את הפירות. יש תנועה של חיים. הענפים העלים שנותנים צל, שמעבירים את התהליך של הפוטוסינתזה, הפירות המתוקים. ועצם השהייה במחיצת העץ זה כבר חוויה של צמיחה. כבר להתעורר לתדר הזה. שלה לצמוח, לצמוח ולצמוח. הוא שותה מהמים הקרירים, הוא אוכל מהפירות המתוקים, ונשכב לישון, לנוח. הוא בעצם מחדש את כל מה שהיה חסר לו שם ליד העץ. וכשהוא קם ללכת, הוא אומר לו, אילן, אילן. במה אברכך? אני רוצה להודות לך. זה כבר דבר חשוב, שגם אדם שהוא צמא עייף ורעב, נכון שכבר היה לו מעט כוח, הוא יכל להועיל לאחרים. וכאן צריך לראות, יש לפעמים אנשים שמאוד נשחקו, הם מאוד נחלשו, אבל יש להם את היכולת לעשות טוב לאחרים. מה זה הטוב הזה? זה בקשב, זה בעצה הטובה, כי יש מושג שנקרא אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל כלפי הזולת כל אחד יכול לתת עצה טובה. והעצה הטובה הזאת היא גם בבחינת אור חוזר. אנחנו אומרים לפעמים הזולת באמת מקשיב ומקבל את העצה ועושה עם זה משהו. לפעמים יכול להיות שזה כבר לא כל כך הועיל לו, אבל עצם זה שדיברנו כל כך יפה בצורה כל כך משכנעת, שהשומע, הדובר אומר לעצמו, אז אולי אני אשם את זה גם. זה נקרא אור חוזר, זה אור שיצא ממנו, פגש את הזולת וחזר אליו וחזרה. ואור חוזר, כל אחד צריך לפגוש אותו. חשוב האור החוזר הזה. שזה העניין שאנחנו חיים בקהילה או בין חברים, אנחנו פוגשים את האור המיוחד הזה. נותנים לו ביטוי. בשביל זה, שיחות חברים זה אחד הדברים שהכי הכי מפרים. זה כמה חשוב שכל מחפש רוחני יש לו איזה קהילה שבה הוא יכול לבקר. אפילו גם אם לא חבר רשמי שזה יכול להלחיץ, ולבקר, להתוועד, להתרועע. היום, בדור שלנו, בגלל חוויית חוסר האמון, ומצד שני, העיצה האדיר של חומרי למידה שיש באינטרנט או בכל מדיה שהיא, אז גורם לאנשים להגיד הרי מה שאני מחפש זה את הידע, ולעשות הרבה עבודה אישית בלי אינטראקציה חברתית. יש לזה יתרונות מצד זה שאנחנו מקבלים את הידע נטו, אבל אין לנו הבנה עד כמה האינטראקציה החברתית גם היא מחיה אותנו, גם היא מעניקה לנו דברים שאנחנו לא מודעים להם, עד כמה הם חשובים, עד כמה הם בעלי ערך. מה? לא. כן. מחפשים משלה ביחד. אני הכרתי בן אדם שהיה מאוד בודד, והוא סיפר לי שאחד הדברים שהוא עושה היה תל אביבי, שהוא קיבל על עצמו ללכת לכל הפגנה בכיכר העירייה. הוא הפגין תמיד בעד מה שכולם מפגינים. זאת אומרת, הרבה מהפגנות היו נגד, אבל הוא בא עם מכוונות לתמוך באלו שמפגינים בעד משהו. זה גם הסוד של התפילה במניין בעם ישראל. שבאדם שידע שהאידיאל זה לחיות בחבורה. שאי אפשר לוותר על זה. אז אותו הלך יש לו יכולת להודות. זה אמרנו שגם בן אדם במצבים לא טוב אם יש לו עדיין יכולת לעזור. הוא מתחיל ואומר, אם אני אברך אותך שיהיה לך פירות מתוקים, כבר יש לך. הפרי המתוק זה הנתינה. זה בעצם לראות מה ממני יוצא החוצה כנתינה. את איפה אני מעבר לעיסוק בעצמי נותן הלאה. מה אני נותן הלאה? רבי נחמן פעם אמר שהרחמנות הכי גדולה על בני אדם זה גם ללמד אותם. יש אנשים שרוצים לשמוע. והדרך הכי טובה זה לעשות את ההחלפות. זה שנפגשים שניים ולא רק אחד מלמד את השני, אלא אחד מלמד את הזולת דבר מה, והזולת מלמד אותו עניין אחר. ואדרבה, כשכל אחד יש לו מה ללמד את השני, אז הפניות שלו ללמוד היא הרבה יותר חזקה. שבוע שעבר דיברנו על רבי חייא, הזכרנו אותו, שהמיוחדות שלו הייתה שהוא אסף ילדים שלא היה להם מורה, וכל אחד מהם הוא לימד חומש, אחד מחמישה חומשי תורה. כל אחד הוא לימד חומש אחד, והוא ביקש מהם שכשהוא יחזור שנה הבאה, אז כל אחד ילמד את כל החמישה, את כל הארבעה האחרים, את מה שהוא יודע, וילמד מהם את מה שהם יודעים. עכשיו, אם מתבוננים בזה, זה הרי סיפור כל כך קצר, אבל כמה יש בו, אפשר לשאול שאלה, אם הוא כבר משקיע בכל חמישה ילדים, כל ילד ללמד אותו חומש, אז למה שלא יישב עם כל החמישה? וילמד אותם את כל החמישה חומשים. אלא יש פה הבנה שאם ילד נותנים לו את העניין המיוחד שלו, החזק שלו, והוא יכול גם להשפיע את אותו עניין, אז אחר כך הוא בעצמו פנוי ליבו, פנוי ליבו ללמוד מאחר. איזה דבר נפלא זה. זאת אומרת שאם אנחנו מבינים נכון, בשביל לעודד את הלמידה במערכת החינוך, כל ילד צריך למצוא מה הנקודה המיוחדת שהוא יכול להשפיע. עכשיו, זה לא טריק חינוכי. זה חלק מחוקי הבריאה, שבן אדם ישמח וירגיש שיש לו חשק ומוחו יהיה פנוי ללמוד ולקלוט, שלא עצמו יש גם משהו טוב לתת לעולם. אבל אם הוא עצמו לא יודע מה יש לו לתת לעולם, מאוד קשה לו לקבל גם כן מבחוץ. זה היה הפירות המתוקים. נשאול איזה פירות מתוקים יש לנו. איזה פרי מתוק. השלב השני היה, שאומר לאילן, אם אני אברך אותך, שיהיה לך צל נאה כבר ישנו. מה זה הצל? הצל זה היכולת לקבל את הזולת כמות שהוא, בלי שיפוט. אמרנו פעם שאחד הדברים שהכי סוגרים את הלב, זה הביקורת והדרישה כלפי הזולת. כשיש ביקורת ודרישה, זה אומר שכל הקשר שלנו עם הזולת הוא קשר מותנה. אנחנו לא רואים את מי שהוא באמת. וכשלא רואים את מי שהוא באמת, אז לא יכול להיווצר אמון. כשסיפרנו כמה פעמים את המעשה מתרנגול הודו, את בן המלך שהשתגע ועכשיו שהוא תרנגול הודו, אז דובר על כך ששורש השיגעון זה הבדידות. ושורש הבדידות זה אובדן האמון. זה המפתח לכל הסיפור הזה. שורש השיגעון זה הבדידות. שורש הבדידות זה אובדן האמון, ואם אין אמון, אין צמיחה וגדילה. אם אין צמיחה וגדילה, זה אומר שהבן אדם מרגיש חסום. מה זה בן אדם חסום? שהימים עוברים והשנים חולפות. החוויה בנפש היא אותה חוויה. ללא שום שינוי לטובה. ואיך מופיע שם ריפוי במעשה מתרנגול הודו? מה הוא נותן לו שם, מה מישהו הזה? זאת אומרת, מזדהה איתו, יש לו מה לתת. חזקה שם הנקודה שהוא נותן לו נוכחות. מה זה נוכחות? נוכחות זה אומר שאתה בעל ערך מעצם היותך. אני נמצא איתך. במיוחד אין שם דיבור. הוא לא אומר לו, בשלב הראשון אין דיבור. זה מצד אחד לבטא קרבה, הוא יושב שם, והצני הוא לא אומר לו אף מילה. התקרבות שבלי מילים. כי גם במילים, מה אנחנו יודעים? או להחמיא על משהו טוב, או לבקר על מה שלא טוב. אז גם זה קשור בהישגים או בחסרונות. למה רבי נחמן בוחר דווקא בדוגמה של בן מלך שמשתגע? זה גם להראות שבן אדם שכביכול במעמד הכי גבוה, אבל בעיקר להבין שיש את המקום הזה שגם מישהו יורש העצר שהוא נועד לגדולות, הוא יכול, הוא לא יגיע לזה אם הוא לא יקבל את מקומו. פעם דיברנו על כך שכל הדמויות שמופיעות במעשה מתרנגול הודו, כל הדמויות הללו קיימים בתוכנו. אני אסביר. איזה דמויות יש שם? יש מלך, יש בן מלך, מה עוד? יש את החכם ואת הרופאים. המלך זה הכל שבתוכנו, שיש לו כבר את התשובות להכל. זה המקום שבו אנחנו כביכול כבר מקובעים במחשבתנו, שהכל ברור, הכל ידוע, הכל מסודר. אנחנו לא צריכים ללמוד דברים חדשים. כל מה שחשוב עבורנו כבר ידענו ושמענו. זה המלך. בן המלך, הנסיך, זה הכוח שבתוכנו שרוצה להתחדש. שזה לא משנה בני כמה אנחנו ומה עברנו. הוא מאמין בהתחדשות, הוא רוצה לתת אמון בעולם, הוא רוצה להתחיל מההתחלה. הוא רוצה לעשות את השינוי. מצד שני, הוא גם מאוד מאוד כואב את האכזבה שאף אחד לא התפנה אליו, אף אחד לא היה איתו. הרופאים זה שוב אותו כוח שיבוא וייתן פתרונות מיידיים. ייתן פתרונות מבלי להיות קשובים מה באמת מציק. זה הרופאים. אבל שוב, זה כוח בתוכנו שאני מזהה את המצוקה ונותן איזה מענה מיידי. ויש את החכם. החכם זה הכוח שבתוכנו שרוצה לרפא, רוצה לתקן, והוא מבין שאין פה את התרופה המהירה, הוא מבין שיעשה את זה לאט לאט. תודה רבה. החכם שמבין את העניין הזה של סוד הנוכחות, שמבין כל כך את כאבו של בן המלך. אז את זה אני מזכיר בהקשר של צל, צל. צל נאה זה שאנחנו נמצאים במצב כזה שכל מי שבא במחיצתנו, הוא מרגיש שיש לו מקום, הוא מרגיש שאנחנו מקבלים אותו כמות שהוא. צל נאה. כי אם כביכול בשמש אנחנו חשופים ומרגישים לא נוח, לא יכולים לעצור לנוח בשמש. צל זה המקום שבו אני יכול להיות במנוחה, בהרפיה. רבי נחמן ממש מפתח את זה במעשה משבעה קבצנים, ביום החמישי הוא מתאר שם שיש כזה אילן שבצל שלו כל החיות וכל העופות מסתדרים שם. רק שואלים את עצמם קבוצת אנשים, האם זה ייתכן שבתוך אותו הצל הסתדרו כל החיות, כל העופות, כולם יוכלו להתקיים שם בצוותא. אז זה הנקודה שממש אפשר לעבוד עליה. מילא פירות מתוקים, יכול בן אדם לטעון, אולי הוא עץ רק, על אף שאין בן אדם הוא לא עץ רק, תמיד יש בו פרי. רק יכול להיות שעוד לא מתברר לו מה הנתינה שאותה הוא יכול להעניק לזולת. זה לא כל כך בהיר עדיין. זה קשה להבנה. אבל צל נאה, יכול גם יכול. בפשטות רבה מאוד, יכול גם יכול. אמת המים, מה היא עושה? היא מזינה את העץ. שהעץ יוכל להיות במיטבו ובתפקידו, צריך שמשהו יזין אותו. מה ההבדל בין אמת מים למעיין? מה? מעיין זה מקור הנביאה. אמת המים זו תעלה מלאכותית למקום שבו צריך את השפע. אז יש בן אדם אומר, איך העץ שלי יפרח? איך הוא יתפתח? אני לא חי ליד מעיין. אם הייתי חי ליד מעיין, היה קורה משהו מאוד משמעותי עם העץ שלי. יש גם פסוק הזה, והיה כעץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום. אז גם לבן אדם כזה אומרים, אם אין לך מעיין, תזהה איפה נמצא המעיין, ומשם תבנה עמת מים למקום שבו אתה נמצא. תבנה לך תוכנית לימודים אישית. תבנה לך תוכנית הזנה לפי צרכיך. רק אתה יכול לבנות את עמת המים אל מקומך. כי רק אתה יודע מה אתה זקוק. ומה מעניין אותך. ואם היא מלא את לבך, כי גם בלימוד תורה נאמר, אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. וזה סובל שני פירושים. יש ללמוד תורה במקום שליבו חפץ, זה הכוונה היא מקום פיזי, עיר פלונית, בית מדרש אלמוני, בכתובת מסוימת. מקום שליבו חפץ. אבל יש גם אדם שלומד תורה במקום, זאת אומרת, בחלקי התורה יש את הזוהר הקדוש, ויש את התלמוד, ויש את התנך. ובמקום, בחלק הלימוד שהוא אוהב, ושם הוא משקיע, יהיה לו לימוד נפלא מאוד. לימוד עם הרבה ברכה. הוא יראה שינוי ובק לטובה. וזה גם נאמר חנוך לנער על פי דרכו. על פי דרכו אמנם זה קשור קצת לעניין הזה של של החוזקות או מה שאמרנו קודם. זאת אומרת לזהות אצל הנער מה הנתיב המיוחד לו, שיהיה קשור לאופי שלו, לאיכויות שלו. כי אם תצליח להתאים את הלימוד לאופיו, לעניינו, ליכולתיו, לכישרונותיו, אז יהיה לו לזה חיבור פנימי. אבל אם זה יהיה חיבור מעולד, שאתה מתעלם מכל הדברים הללו, אז באיזשהו שלב זה לא יחזיק מעמד. כתוב ככה, חנוך לנער חנוך לנער על פי דרכו. מה ההמשך? גם כי יזקין, לא יסור ממנו. מכאן אנחנו למדים, בדרך השלילי, שאם הנער לא קיבל את דרכו, והוא אולץ לבחור דרך, או כפו עליו את הרצון, אז ברגע שהוא יעמוד ברשות עצמו, הוא יעזוב את זה. והיות והוא לא למד להתחבר לפנימיותו, אז חס ושלום, הוא יכול להיות בחוויה נפשית לא נעימה, של קרח מכאן ומכאן. זאת אומרת, מה שלמדו אותו ומה שימנו אותו חזק מאוד, הוא לא יתחבר, באותו דבר שהוא השקיע את מירב זמנו ומרצו. ואת הדבר שהוא רצה והשתוקק לפגוש, הוא לא פגש, חס ושלום זה הפסד. דים אנחנו לומדים להקשיב לנער, אבל איזה אבא יכול להקשיב לנער? מי שלמצוא לו את דרכו? רק אבא שיקשיב לעצמו, שגם הוא יודע למצוא את דרכו שלו. עכשיו, אחד מהדברים, עוד דבר, אם הנער מזהה שאבא בעצמו חי בדרכו, מה הכוונה? שאבא עושה ופועל לפי הנקודה הפנימית שלו, אז הנער יחכה את האבא. רק אני רוצה להסביר מה זה חיקוי. אנחנו מדברים על אותנטיות, ופה אני אומר במשפט חיקוי. הוא יחכה את האבא, כמו שאבא מצא את נקודתו האותנטית, אז זה יהיה בשבילו מודל לחיקוי. חיקוי למה? נמצא את האותנטיות שלו. מסופר על הרבי, איזה רבי בשושלת חב"ד. היה כך, אני אעשה לכם את הסדר של האדמו"רים עד ימינו. היה את הבעל שם טוב הקדוש. אחרי זה היה את בעל התניא. פה זה חסידות הכללית. אחרי זה תלמיד של בעל התניא, סליחה, רגע, למה אתם נותנים לבלבל אתכם? היה את הבעל שם טוב הקדוש. תלמידו היה המגיד ממזריץ'. עד לפה זה החסידות הכללית. תלמידו של המגיד ממזריץ' זה בעל התניא. בעל התניא, תלמידו זה, או ליתר דיוק, בנו שקראו לו רבי דוב בר, האדמור האמצעי. אחרי זה היה לו בן שקראו לו, הצמח צדק, זה לא בן שלו, אבל זה נכד של הדבר הזה, כן, הצמח צדק. אחרי זה רבי שקראו לו מערש, רבי שמואל. אחרי זה רבי שקראו לו רבי שלום בר. אחרי זה רבי שקראו לו רבי יוסף יצחק. אז גם אם אתם לא זוכרים את כל השמות, לצורך סיפורנו אני צריך שתי השמות. רבי יוסף יצחק, שהוא הילד הקטן שעליו אני עומד לספר, שלאבא שלו קוראים רבי שלום, או רשב. עכשיו, רבי יוסף יצחק הקטן מספר שאבא שלו היה מתפלל מאוד מאוד לאט. הוא היה רבי אדמור, מאוד מאוד לאט. בהתכוונות, במסירות, אבל הילד הקטן לא ידע למה אבא מתפלל כל כך לאט, שכבר כל המתפללים הלכו מבית הכנסת, הוא עוד נשאר שעות ארוכות. אז הוא שאל את הדוד שלו, למה אבא מתפלל כל כך לאט? אז הדוד אמר לו, כי לאבא קשה להגיד את המילים מהר. אז הוא היה מאוד מודאג, שזה אבא, לאבא יש בעיה, לכל האבות האחרים מצליחים להגיד את המילים מהר, ורק אבא שלי לא מצליח להגיד אותם מהר. אחרי איזה זמן הוא פגש את סבתא שלו, אמא של אבא. הוא שאל אותו, והיא כבר בחוכמתה נתנה לו תשובה שסיפקה אותו. ומה היא אמרה לו? היא אמרה לו, אבא שלך לא אדם רגיל. הוא חושב על כל מילה לפני שהוא מוציא אותה מפיו. ולכן התפילה שלו כל כך איטית. אז הילד התמלא גאווה, אם קודם לכן הוא דאג שאבא מסכן לא יודע להגיד את המילים כראוי. עכשיו הוא כבר שמח. איזה סיפור. איך הסבתא ידע לענות לו על זה כראוי. אבא שלך חושב על כל מילה לפני שהוא מציא אותה. חושב על כל מילה. אז אם הזכרנו את התפילה ואת החושב על כל מילה, יש לפעמים שבן אדם רוצה להתפלל. זה לא כל כך קשור למהלך שהלכתי עד עכשיו, אבל מצאתי עילה עולמת להגיד משהו על תפילה. אדם רוצה להתפלל אבל מרגיש שהכל סגור. מה סגור? חנויות? לא. אלא מה? הלב, הלב, הלב. ושהכל סגור, רבי נחמן קורא לזה סוג של חושך, הוא חווה חושך. אבל כשאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וקליפות ומסבבים אותו ונשאר בחושך. ואין יכול להתפלל. כמו שכתוב, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. זה פסוק מאיכה. שכביכול העננים עשו מסך, וכביכול מסך וירטואלי שהתפילה לא תעבור. אז מה עושים במצב כזה? זה רבי נחמן מעלה פה בעיה שבן אדם רוצה להתפלל, אבל מרגיש שממש ממש קשה. הכל סגור. אומר ודע, שיש פתחים הרבה בחושך הזה לצאת משם. אבל האדם הוא עיוור ואינו יודע למצוא הפתח. אז איך מוצאים את הפתח הזה? אז הוא אומר שאת הפתח הזה מוצאים על ידי אמת. שבן אדם מנסה להגיד דיבור אחד באמת, מכל הלב. עכשיו זה לא שכל התפילה תהיה הדיבור אחד מאמת, אבל זה ייתן את הפתח לצאת מאותו חושך. וכשהוא מוצא את הפתח, אך, משהו נפלא מתחיל לקרוא. תראו מה אומר על זה רבי נתן בליקוטי הלכות. אומר ככה, הוא עצה נפלאה, בדוק ומנוסה, וכבר זכו רבים על ידי עצה הזו להתפלל בכוונת הלב, אף על פי שהיו בחושך גדול מאוד, ונדמה להם שאי אפשר להם עצמם להתפלל בכוונה, ועל ידי שקיימו עצה הזאת בפשיטות, שחתרו והתייגו לדבר הדיבור על כל פנים באמת כמו שהוא, על ידי זה נפתח להם אורו יתברך, והתחילו פתאום להתפלל בהתלהבות וחיות גדול. ובעלים לתרופה, עלים לתרופה זה ספר מכתבים שהוא כותב אל הבן שלו רבי נתן, כתב, העיקר שצריכים בתוקף החושך למשוך עצמו אל האמת, ובפרט בפרט בעת התפילה שאז החושך מסבב מאוד מאוד, צריכים להיזהר מאוד לראות לדבר הדיבור באמת. והוא ממשיך בו אל הבן שלו, נא בני, או נע מאוד בני, ייזהר וייזהר לקיים כל הנעל באופן שתוכל לחטוף מתוך החושך להתפלל בכוונה. כי העצה הנעל בדוק ומנוסה אלפים פעמים. עכשיו תראו, כשאני שומע העצה הנעל בדוק ומנוסה אלפים פעמים, מצד אחד זה מעודד שיש עצה כל כך נהדרת, מצד שני זה אומר איזה מצב נפשי זה שכל פעם מחדש להתמודד עם זה, זה כבר לא מובן מאליו שנוכל לגשת להתפלל בשקט ובנעימות. אך אף על פי כן הבעל דבר, שזה כינוי ליצר הרע, מתגבר מאוד מאוד בכל פעם בחושך עצום בכל תפילה. הוא מסבב מחשבתו במחשבות מבולבלות הרבה בלי שיעור. וצריכים לזכור בכל תפילה כמה פעמים מצענה לפנות עורף מחושך מהבלבולים, ולהשתדל לדבר הדיבור באמת כפי שמה שהוא. ואז יאיר לו השם יתברך הפתחים עד שיקיים כל העולמות בתפילתו. ראה בני וחכם. זה בכלל, המכתבים של רבי נתן לילדים שלו, זה אחד הספרים שחסידי ברסלב מאוד מאוד השקיעו בקריאתם. הספר הזה עלים לתרופה. איך רבי נתן יושב וכותב מכתבים לבנו. ואז בזכות זה, מאז, ממש התפתח ז'אנר, אצל חסידי ברסלב, לכתוב מכתבים אחד לשני, מכתבי חיזוק. ומי שהפך את זה לשיא, זה הצדיק מיבניאל, שהוא פרסם ספר שאלות ותשובות, נקרא אשר בנחל של מכתבים, שעד היום הוא פרסם כבר למעלה מ-80 כרכים. זה משהו שהוא לא יומן, ואמרו לי התלמידים שלו שיש עוד 300 כרכים בהכנה לדפוס, וחוץ מזה, עכשיו בעידן של האינטרנט, אז יש להם רשימת תפוצה שכל יום הוא כותב מכתב חדש, מכתבי חיזוק, שאני גם מקבל את זה. מי שרוצה להיות מנוי על המכתבים הללו, אז יש אתר שנקרא ברסלב סיטי. אז שם יש לו מכתבים לגברים, מכתבים לנשים. אמנם במכתבים לנשים, אני חייב לציין, הוא גם מעודד נשים בעצמם ללמוד וכו', אבל גם הוא אומר לה, תעודדית, בעלך ללכת לשיעור, ותדעי שזו מצווה גדולה לשמור על הילדים בבית. אז אני מכין אתכם מראש לבוא עם סובלנות לסוג הזה של כתיבה. אבל אחרי ההכנה הזו, נראה לי שהמכתבים הללו יכולים להיות מעוררי השראה. אז הוא אומר, ראה בני וחכם, החילוק ברגע אחת אצל האדם, כי קודם סיבב אותו החושך כל כך, וברגע קלה שהמשיך עצמו לדבר דיבור אמת, זכה לקיים כל העולמות, כי זה כל האדם שתלויים בו כל העולמות בכל רגע. בכל רגע. איזה אתגר זה. לדבר דיבור של אמת. לדבר דיבור של אמת. טוב, אז בואו נחתום את העניין, את כל מה שדיברנו היום, נסיים רק את הסיפור הזה שההלך, אז אמרנו הוא מודה על העץ, מודה על המים, מודה על הצל, ובעיקר נתנו גם דגש על אמת מים. אמת מים זה אומר שכל אחד בונה לו תוכנית אישית איך להזין את עצמו. לשם אנחנו לוקחים את המקום הזה, בעצם תוך הנחה שהוא נמצא באיזשהו מקום במדבר, והעץ שלו, העץ יכול להיות עץ אדיר, שיהיה בו צל משהו, קרירות ופירות, לבנות לעצמו תמת מים. אחרי זה נאמר שכל נטיות, אז איך הוא מסיים את הסיפור? אומר לו, אלא יהי רצון, שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך. שהטוב שבך לא יהיה זמני. שהטוב שהשגת יעבור לתלמידים, יעבור לבנים, לא יהיה חד פעמי. אז זה גם אני מאחל לכולנו, שיהיה לנו גם גם צלנה, גם פירות מתוקים, גם אמת מים, אבל בעיקר שהנטיות שנוטים מאיתנו יהיו כמותנו. תודה על הקשב ולילה טוב.